שלום לכם, שלום תמי.
שלום.
אנחנו הקורות בקול, רותי חלבני, תמי קצין, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן נושאים שנוגעים לקול. אז מספר לכם קצת על מה שעלה לי בימים האחרונים, על נושא שתמי, אני בטוחה שגם את מכירה אותו ממש מקרוב, גם עלייך וגם על התלמידים. תלמידים לפעמים באים ואומרים לי, תשמעי רותי, בבית הלך לי הרבה יותר טוב. בשיעור זה לא זה, זה לא זה, אני נשבעת לך, אני נשבעת. אז אני לא יודעת מה זה עושה לך כשאת שומעת דברים כאלה, אני בטוחה שאת שומעת. לי עולות המון שאלות ואני רוצה מאוד לשוחח איתך עליהם היום פה.
כן, היום בשיעור בבוקר. זה עלה בפעם, אני לא יודעת אם יודע כמה. ותמיד צריך להתמודד עם זה. ואנחנו מכירות את זה שלפעמים כשמישהו אומר לנו את זה, אני מרגישה לרגע מה עשיתי לא בסדר, בתור המורה, שתלמיד אומר בבית הלך לי מצוין ומולך, אני מתקשה יותר. וכן, אני חושבת ששתינו עשינו דרך וחקירה על הנושא הזה, גם מה קורה לנו, ומה הסיבות שזה קורה לתלמידים, ואיך אפשר להסתכל על זה בצורה חיובית, במקום לבוא, מהמקום הזה של האשמה או אשמה, שיש בזה קצת את זה.
כן, בדיוק. אני חושבת שאנחנו נדבר פה על כמה דברים מסוימים, על דברים שהם חוזרים על עצמם. איזה סוג של דברים לא הולכים טוב בשיעור, אבל הלכו טוב בבית. נסתכל על כמה כאלה, על דברים נפוצים, ואז ככה נראה מה יכולות להיות הסיבות לכך, למה זה קורה. לי זה קרה בשיעורים שלי, מול המורות שלי, הם הלחיצו אותי, קרו כל מיני מצבים שהרגשתי שאני לא מביאה את מיטבי בנוכחות שלהם, וידעתי גם הרבה, אחרי שנים רבות הבנתי שזה לא היה קשור בהן בכלל. אז יכול להיות שבאחת מהן, אבל בעיקרון זה לא היה קשור בהן, זה היה משהו פנימי שלי. המורים שלי, הייתה לי תחושה אצלי בלימודים שלי שאני מתכוננת ואני באה מוכנה ואני באה למורה שלי ומה זה מבסוטית מעצמי ואני שרה לה והיא לא מתרגשת והרגשתי שזה השפיע מאוד על הביצועים שלי. בכל פעם שהגעתי לשיעור זה לא יצא לי כמו בבית וזה הביא אותי ככה לחשוב לכל אחד מאיתנו, למורים, לזמרים, יש גם עבר או גם הווה שבו הם הולכים למורים שלהם ומקבלים ביקורת או משוב, ובאווירה המסוימת הזאת דברים לא באמת יוצאים כמו בבית. ואני רוצה לדבר איתך ככה על איזה דברים לא יוצאים, מה זה הדברים האלה שלא עובדים כמו בבית.
אולי נשאר עוד רגע עם הדוגמה שלך, כי היא מאוד מאוד מוכרת לי כמובן, גם בתור תלמידה וגם בתור המורה. שאנחנו בתור זמרות, אני חושבת, מצפות במידה מסוימת למחיאות כפיים מהמורות שלנו, מהמורים שלנו. היינו רוצות שיחשבו שאנחנו נפלאות, תלמידים שלי אותו דבר. עם כל זה שהרבה מהם באים עם שיפוטיות עצמית וביקורת עצמית נוראית, הם רוצים שאני אמחא להם כפיים, אבל התפקיד שלי הוא לראות את כל מה שיש שם, את המעלות, את היתרונות, את הדברים שלא עובדים, ולעזור להם להתקדם לשלב הבא. אז נכון, תלמיד אומר, אני בא אלייך כדי שתעזרי לי להתקדם, אבל בסתר ליבו הוא נורא רוצה שאני אגיד, זה היה מדהים, זה היה מרגש, אין לי מה לומר לך יותר. וזה מאכזב כשזה לא קורה, וזה לרוב לא קורה, מעט מאוד. מגיעים למצב הזה רק אולי אחרי תהליך ארוך, עבודה על אותו שיר או על אותה טכניקה, עד שמגיעים לזה שזהו, you're ready. אז זה הציפייה והאכזבה, כי היא לא בדיוק מתממשת.
אני אכניס פה משהו מאוד מורתי. אני חושבת שבתור מורות דעתניות ומורות שיודעות כל כך הרבה דברים, כשלנו אין מה להגיד, זה גם מאכזב. כאילו תחושה כזאת שאנחנו חייבים להגיד משהו. אז שיעור שבו שתקתי כל הזמן, זה נראה לי כמו שיעור שלא עבדתי בו.
אז מתי זה קרה לי?
לא יודעת אם זה קרה לי פעם שהייתי המומה מאיזושהי, אבל ממשהו מדהים, לא היה לי כל כך, זה טוב שלא היה לי מה להגיד, אבל הרגשתי גם לא בסדר שאין לי מה להגיד. כן. אז מה התפקיד שלי אם אישרה כל כך יפה? אבל היה לי חלק בזה שאישרה יפה, אבל באותו רגע היה לי איזה משהו שאני כאילו חייבת להגיד משהו. על זה שילמו לי. לא בטוח, לא בטוח. אז לפעמים השתיקה סייג לחוכמה.
או להגיד זה היה מצוין.
כן, ברור, כן. ברור, כן. כן.
ללך לאתגר הבא?
בדיוק, כן. בדיוק.
יופי, אז איפה זה באמת הפערים האלה קורים בין מה שאדם חווה בבית לבין השיעור? למשל, אני ממש ניכנס פשוט לכמה דוגמאות, כי זאת הדרך הכי טובה להמחיש את זה. תלמיד עובד על שיר בבית, והוא אומר, הנשימה הסתדרה לי מצוין שם, והנה כאן כשאנחנו עובדים, פתאום היא נגמרת לי שוב ושוב. ואנחנו צריכים לבדוק למה זה.
כן, אז בנשימות, זו נשימה בשבילנו היא כזה אינדיקטור כזה, מדד ללחץ, מדד למתח. יכול להיות שהתלמיד תלמידה לא יש להם איזה אישו עם הנשימות, אבל בבית, ברוגע של הבית, בזמן שהם לוקחים לעצמם, הם יכולים להשתלט על העניין הזה של הנשימה. הם יכולים לקחת מתי שהם רוצים גם נשימת אף, ולא רק נשימת פה. הם לא, זאת אומרת, יש משהו שבאמת באווירה של הבית, הנשימה, גם בכלל בבית, אנחנו נושמים, אנחנו לא מתמודדים כל כך בסטרס, כמו שבחוץ, ותלוי, יש בתים אולי שיש יותר, אבל האווירה אחרת, זה הסוג של הבית, הרגשה הטובה הזאת. וכשבאים לבית של מישהי אחרת, לבית של המורה, לבית שיש לנו, למישהו שלנו הערכה וכבוד, וזה הזמן שלנו, ואנחנו מודדים אותו גם בכסף. יכול להיות ששם קורה משהו, שההתרגשות הזאת, או הלחץ הזה, מוריד את איכות הנשימה. הנשימה היא כבר לא עמוקה מספיק, או ששוכחים לקחת אוויר איפה שהסכמנו שצריך לקחת. ואומרים, אוף, אוף, איך שכחתי, כן, בדיוק שם התכוונו לקחת. אמרנו, דיברנו זה בשיעור הקודם, זה מקום טוב לנשום בו, וזה נשכח. בגלל המעמד זה נשכח. ובבית דווקא זה היה, זה קרה, זה הצליח. Okay. אז זה אחד הדברים שבאמת הולכים להזזה לפעמים, כשאנחנו קצת בלחץ. או שהשיעור, יכול להיות שזה גם קורה לך, שלפעמים בשיעור אני לא נוגעת בנשימות, ואני עושה דברים אחרים, ומתעמקת בדברים אחרים, ויש המון רפרטואר לעבוד עליו, ודווקא היינו צריכים להעמיק ולהקדיש זמן לנשימה, ולא עשינו, והנה הגיע שיר שדורש משפטים מאוד ארוכים, וזה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, לא הייתה הכנה מספקת בשיעור לשיר עצמו, ובבית כן. אז זה גם יכול
להיות. אני מאוד מאוד מכירה מה שאת אומרת, זה מאוד נכון, והדגש הוא, ואני חושבת שזה נתאים לכל הפרמטרים שנדבר עליהם, שבמצב התרגשות הרבה מהשליטה נחלשת, ואז הרבה דברים נפגמים. אני רוצה להביא עכשיו מצב הפוך, שבו התלמיד בא לשיעור ואומר, בבית בשום אופן לא הצלחתי עם הנשימה, תמי תעזרי לי עם זה, ואני עושה חימום, נשימתי, בדיוק הפוך, ובאים כבר מראש עם הבקשה, נשימה פה זה באמת רק דוגמה, זה כמעט קורה בכל פרמטר. עושים גם את החימום וגם את פיתוח הקול, בהתאם למה שהתלמיד הזה ביקש, אני גם יודעת איזה משפט זה, באיזה שיר, אני ממש מתכוונת לזה בכל ואז כשמגיעים לקטע הזה בשיר, הכל עובר חלק, ואז מסתכלים ואומרים, אז איפה הבעיה? ופה יש למידה חשובה, כמובן לא להתייחס לזה בתור נס, אף פעם לא להתייחס לדברים האלה בתור נס, כי תמיד אנחנו רוצות ללמוד מכל הצלחה, מה עבד לנו, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה יעבוד שוב ושוב. אז הפער פה הוא הפוך בין מה שהיה בבית שלא הצליח, לעומת בשיעור שזו הייתה עבודה ברמה יותר מודעת, כיוון שאנחנו המורות המנוסות יותר, אז אנחנו מכתיבות איך לעבוד, ועכשיו בוא נפרק את זה ונראה מה עשינו נכון, כדי שתוכל כשתחזור הביתה, לעשות את זה שוב.
נכון, בדיוק. נכון, וצריך להגיע בסוף, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה של איזון, שהנשימה תעבוד בכל סיטואציה, שהיא תשרת אותנו. שזה לא יהיה איזה משהו מקרי שהצליח ועכשיו לא מצליח, כמו שאת אמרת, וזה עניין של תרגול. זה עניין של תרגול, והמורה יכולה להיות באותה מידה גם חברה שמקשיבה לי, או ההורים שלי, או בעלי, או מישהו כזה. מספיק שזה בן אדם נוסף בחדר, כל האווירה משתנה. זאת אומרת, זה הופך להיות עובר למעמד של הופעה. ובדימיני הופעה, זה סיפור אחר בפני עצמו.
אז בואי נראה איזה עוד מצבים נפגעים מההתרגשות הזאת של המיני הופעה. אז התחלנו עם נשימה, איזה עוד דברים...
קשור לזה, זה צלילים גבוהים, שאומרים, כן, הגעתי לזה בבית, הגעתי ל-5, או הגעתי לצליל, או הצלחתי לשיר את הצלילים הגבוהים האלו בבית, ופה לא יוצא לי. אז מה שקורה, אם זה שיר שאנחנו בתהליך למידה, אנחנו יכולים גם להוריד סולמות, ואז יוצא שבתוך השיעור, אני מורידה סולם, חצי טון-טון, לא יודעת מה שזה יהיה, לפעמים הסתבר לי שהתלמידה בכלל עשתה שרה בסולם נמוך יותר בבית, כי בהיעדר השיעור היא שרה אולי עם הקריוקי האמיתי, עם הזמר או עם הזמרת. ואז כשבאים לשיר את זה בסולם, אם זה מחזמר אז בסולם המקורי, אם זה אופרה בסולם המקורי, פתאום הצלילים לא הולכים, כן, כי שרת בסולם אחר, אפילו לא יודעת ששרת בסולם אחר. זה קורה כמובן עם תלמידים פחות מנוסים, פחות מוזיקאים, כן? שאנשים שהם מוזיקאים יודעים בדיוק לזהות את הסולם, אבל זה יכול לקרות. עכשיו, צלילים גבוהים יכולים לא לצאת לנו, גם בשיעור אני מדברת, לא בבית, מאותם סיבות שדיברנו על הנשימה. הלחץ או היעדר חימום נכון שמתאים לדבר הזה, הצורך לרצות, הכל עובר דרך שם, נכון?
ואני אלך לקיצוניות השנייה, הצלילים הנמוכים לא יצאו לי. וזה בשיעור. וזה, אם אנחנו מסתכלות על השיעור בתור סיטואציה של איזושהי התרגשות יותר גבוהה, שגורמת לי לאיזשהו מתח, כדי להגיע לנמוכים, דרושה איזושהי הרפאיה מסוימת, או שחרור יותר גדול, המילה הרפאיה היא קצת מסוכנת בזמן שירה, שחרור יותר גדול, בדיוק, המיתרים צריכים להתקצר, הגרון קצת יורד או ניטרלי, ובמצב של התרגשות, הנשימה יותר גבוהה, הגרון נוטה לעלות, ואז יותר קשה להגיע לצלילים הנמוכים, אבל אם אנחנו נדע מה לעשות, ממש, מה הצעדים שעליי לעשות כדי להגיע לצליל נמוך, אני יכולה למרות ההתרגשות, שאיפה נמוכה, ולחזור הביתה. ואני חוזרת על זה הרבה פעמים, את יודעת, אני אוהבת ליצור את הקיצוניות הזאת של לעבוד על קטע גבוה בשיר, ואז בבת אחת, לתת את הצליל הנמוך הזה כדי שידעו שזה אפשרי לעשות משהו מכני, טכני. כדי לחזור לזה, ולא להיות שבועים של האנרגיה הגבוהה מדי הזאת, שלא מאפשרת להגיע לנמוכים. זאת אומרת, שני הקצוות עלולים לסבול במצב של התרגשות.
לגמרי.
שמאבדים קצת את השליטה.
כן, שמאבדים את הגמישות של הלארינגס, כאילו שאו לא עולה מספיק, או לא יורד מספיק, או לא, או במצב תמידי גבוה מדי, עם ההתרגשות או עם הנשימה הגבוהה, הדחיפה הזאת, ועבודה גם עם הלסת שנתפסת, גם מתוך התרגשות ומתוך חוסר מודעות. ולפעמים זה מעניין, אז למה בשיעור אמורה להיות מודעות גבוהה יותר? כי יש עוד בן אדם שאחראי על המודעות שלנו, מישהו שמזכיר לנו, המורה. אז למה זה הולך פחות טוב מאשר בבית? ויכול להיות שבבית האלמנט של השחרור מראש, או אני בכיף שלי, או אני, אז גם לא תמיד אני שואלת איפה אתם מתאמנים, כי יכול להיות שזה במקלחת, בטח הלך לי יותר טוב במקלחת, הכל הולך יותר טוב במקלחת, כן? לעומת בסיטואציה כזאת עם סנטר ועם ליווי ועם כאלה דברים. אז התנאים גם לשיר בחוץ בשדה, בטח שהלך לי יותר טוב, רק להריח את הפרחים, להסתובב שם יותר כיף, כן? זה יכול להיות שהתנאים היטיבו עם התחושה הטבעית, אני נוחה, וכשאנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת של הבית של המורה, הסטודיו, המיני במה, אז גם זה הולך לאיבוד.
זה נכון מאוד, יש עוד אלמנט פה, דרך אגב כשאת אומרת הבית, אני מלמדת עכשיו רק בזום, אבל עדיין אני מתבוננת בהם מאוד, אז יש את אותה סיטואציה. הרבה מהתלמידים שלנו אין להם באופן טבעי את רמת המודעות לפרטים ולמה שנכון ומדויק שיש לנו, ואז הם מראש מבסוטים מעצמם, הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו, זאת אומרת הם מרוצים, מהדרך שהם הגיעו לצלילים, בין אם זה מדויק או לא, הדיקציה הייתה מדויקת או לא, האוויר הספיק, לא, אז אני נושמת במקום אחר. זאת אומרת, הציפייה שלהם הרבה פעמים היא נמוכה יותר. בואי נגיד ככה. נכון. ממה שאנחנו מצפות מהם. ואז כשהם באים לשיעור, פתאום הם מבינים או לא מבינים, הם חושבים שזה משהו שאני, ביקורתית אולי מדי, שמה שהצליח להם בבית, אולי זאת לא הייתה באמת הצלחה כזאת גדולה.
נכון. תמי, זה מזכיר לי גם משהו, שאנשים למשל שלא כל כך מודעים לרגיסטריאליות, לרגיסטרים, למשל יכולים לשיר בבית ברגיסטר ראש, כאילו בכל ראש, ואז הם מגיעים לצלילים הגבוהים, וכשאנחנו עובדים על המיקס, או עובדים על איזושהי הפקה אחרת, איכות אחרת, אז זה לא יוצא להם. אותו דו חמש הזה לא יוצא, כי במיקס הוא עוד לא יוצא, אבל בהד הוא כן יוצא. ואז הם לא יודעים לראות את ההבדל בין זה שבבית הם היו ברגיסטר אחר בכלל. אז זה גם מעניין לראות את ה... זה בא עם הזמן וההבנה, אם מישהו יגיד לי בפירוש שהמיקס שלו עבד ככה בבית, אבל לא עובד אצלי, או משהו כזה, זה כבר דבר יותר מדויק, כן? יותר מדויק כדי לדעת איך זה היה, או ירדתי לצלילים נמוכים, הייתי בפיו צ'סט, הייתי ממש בצ'סט, או הייתי גם במיקס צ'סט. זאת אומרת, זה גם, זה שאלות מעניינות, כי מה שאת אומרת זה כבר שאלות גם של מורים,
והרבה פעמים אין באמת את המודעות, אז כשנדמה להם שהם הצליחו דבר מסוים, שרתי בצ'סט, מישהי שיש לה רק צילי ראש, ואין לה צ'סט, היא אומרת אני הצלחתי, ואני מקשיבה בשיעור, ואני יודעת שעדיין הדרך ארוכה, זה קצת מכאיב לה, היא הייתה רוצה, בבית היא חוותה את זה כהצלחה, אני כמובן זה לא בא בביקורת, אלא פשוט צריך לומר את הדברים, כמו שהם, ולהמשיך לעבוד. ואני חושבת שהמטרה של השיחה שלנו היא פה, היא באמת לעזור ליצור את הגשר, כי אני כן רואה שזה לפעמים קשה לתלמידים שלנו, בדיוק כמו שלנו זה היה קשה. אנחנו הרי באות בכל כך ברצון טוב, ורצון לעזור שהוא טהור לחלוטין, שום אינטרס אחר. ואיך עוזרים לתלמידים להתגבר על האכזבה מעצמם, על הביקורת העצמית, וגם החשש מאיתנו. ואני חושבת שהדבר החשוב הוא להבין שזה פשוט חלק מהעניין. שאתה תעבוד, תעבוד, תעבוד עד כמה שאתה יכול, ועדיין תצפה שיהיה מישהו שישקף לך מה עובד ומה לא, ולאן אתה צריך לשאוף כדי להתקדם. זה מטרה של למידה.
נכון.
לא רק לקבל מחיאות כפיים.
וגם יש דפוסים הפוכים, יש גם דפוסים של אנשים שרגילים לקבל ביקורת מאוד חזקה, בבית, או ממורים קודמים, או מבני זוג, ופתאום את לא באה עם הביקורת הזאת, את באה ממרחב הרבה יותר מעצים, ויותר, כמו שאת אומרת, רוצה לעזור, רוצה גם לפרגן, אבל יחד עם זה, להכניס את המשובים שהם רלוונטיים, זה יכול להיראות כמו, היא לא רואה שאני לא בסדר? היא לא רואה, היא לא גילתה, אני הצלחתי לעשות משהו והיא לא תשים לב שאני כזה גרוע. זה גם משהו, זה החלק השני של זה. זאת אומרת, אנחנו מודעות לשני המקומות האלו, לדפוסים שאנשים רגילים אליהם, שפתאום אנחנו באים ממקום אחר. אז זה יוצא לשיחה אחר, ומאוד מעניין, אני חושבת, לאיך, לטיפוסים השונים, לדפוסים השונים של למידה, למה אנחנו רגילים, איזה תנאים מיטיבים איתנו, ואיזה תנאים סוגרים אותנו, שזה גם קשור, אני חושבת, יש מקום לנושא הזה. אז כן, אז אני חושבת שאמרנו שכל ה... יש גם נושאים כמו הבעה רגשית שהיא לא מגיעה לאותה רמה בנוכחות של המורה, או כן, נורא רוצים להרשים, ונורא מצליחים, ולבד בבית לא היה לי את מי להרשים, ופתאום יש מישהו שמקשיב לי, איזה כיף, אז...
זה לא רק להרשים, אני חושבת שאנחנו מסוגלות למקד אותם לחשיבה הנכונה, להתייחסות הנכונה, ואז עדיין לפעמים התלמידים לא מבינים את המהות של איך לעבוד כדי ליישם את זה בבית. אני רואה את המצב ההפוך הרבה מאוד.
כן.
שמולי הם מצליחים, והרצון האז שלי הוא שבסופו של דבר הם יבינו מה אנחנו עושים בשיעור, כדי שהם יוכלו לקחת את זה לחיים שלהם אחר כך, ולא להצליח רק מולי. זה לא הנס של מאסטר קלאס, אלא באמת שיקחו את כל הדברים שהם עושים איתנו פה בהצלחה, והלאה, לחיים.
כן, מקסים, מקסים.
אוקיי, טוב.
אז שוב, ממש תודה על השיחה הזאת, זו שיחה שמעוררת עוד הרבה הרבה מחשבות, אני חושבת שלא גמרנו לדבר עליה, אני בטוחה שאנחנו נמשיך לדבר, ומי שמקשיב בטח יפתח את זה, על אולי לקחת מזה גם את העניין הזה, מה זה באמת הלך לי יותר טוב בבית, לעומת בשיעור, איך אפשר לשפר את התנאים האלה, גם בשיעור, כדי להוציא את המיטב מעצמנו, איך בכלל להיות טובים יותר בכל מיני מצבים, שלא יהיו הבדלים כל כך גדולים בין הבית לבין החוץ.
כן, בין החלק התיאורטי לבין הפרקטי, מעשי. אוקיי, טוב, אז להתראות בינתיים.
להתראות, תודה.